שלום לפרופסור יהושע פורט, היסטוריון של המזרח התיכון, אמריטוס כרגע, גמלאי. שלום לך.
שלום וברכה.
תראה, אני קראתי סקר שיצא מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
כן.
שלכיתות א' נרשמו בערך 25% מילדי כיתה א' לבתי ספר חרדיים, למעיין התורה של ש"ס ולחיידרים של אגודת ישראל, 25% לממלכתי הכללי הערבי, 15% לממלכתי הדתי ורק 35% לממלכתי הכללי. מה דעתך על התוצאות הסקר הזה?
יש פה שתי פרשיות שלא כדאי לערבב אותם, כי זה העניין של החינוך הערבי והעניין של החינוך החרדי. אני אתחיל בחינוך החרדי. אנחנו בחינוך החרדי מקציבים כספים, מממנים ב-100%, אם לא ב-200% את החינוך הזה. כשלמדינה אין שום מעמד, המדינה ויתרה על כל מעמד במינוי המורים, מי יהיו המורים ובתוכן החינוך. התוצאה היא שבמימון ממלכתי, ההורים שבחרו בזה ובתי הספר הללו יחד מחנכים לערכים שהם היפוכה של מדינת ישראל. אין מחנכים של פטריוטיזם ישראלי, לזהות ישראלית, אין שם, ומכשירים אנשים שגדלים ואינם משרתים בצבא, וגם אינם מקבלים את המיומנויות הדרושות לחברה המודרנית. בדרך כלל בוגרי בתי הספר האלה הם בורים ועמי ארצות בכל מה שחורג מתחומי החינוך היהודי הדתי המסורתי.
מה דעתך צריך לעשות?
מה?
מה דעתך צריך לעשות?
צריך להפסיק לממן חינוך פרטי. החינוך החרדי הזה הוא פרטי, בכסף ציבורי. חינוך פרטי, בבקשה, על חשבון האנשים הפרטיים, על חשבון ההורים, בכל מדינה נורמלית בעולם. כשיש בו חינוך פרטי, כשיהודים אמריקאים בארצות הברית, או קתולים אמריקאים, רוצים לחנך חינוך דתי שלא במסגרת החינוך הממלכתי, אז הם משלמים מכיסם. וזה בכל העולם כך. מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, זה לממן אך ורק את החינוך הממלכתי על שני זרמיו, הממלכתי הכללי והממלכתי הדתי, ולהפסיק לממן חינוך פרטי. זה הכל.
למה לפי דעתך לא עושים את זה? הרי לכאורה...
למה לא עושים את זה?
רגע, כל אדם בר דעת מבין שאם אוכלוסייה כל כך גדולה, שזה כל ילד רביעי או אולי כל ילד שלישי, לומד לא לרכוש מיומנויות מקצועיות מודרניות, וגם ואפילו מתנגד לערכים נאורים ואומניים, זה חומר נפץ.
בוא נאמר במפורש, ומחנכים אותו לא לשרת את המדינה שמממנת את לימודיו, שמפרנסת את הוריו, מפרנסת את המורים שלו, את כל זה, כן?
אז איך, למה המדינה עושה את זה? למה, כן. איך אתה, האם יש לזה איזה מין רבדים עמוקים יותר, או שזה סתם פוליטיקה?
זה תוצאה של הסדרים קואליציוניים שעוד נשמעו בקנה מידה, לא הייתי אומר סביר, אבל בקנה מידה לא גדול עד 77, אחר כך כשהליכוד עלה לשלטון עם בגין בראש פרצו את כל הגדרות, כי עד אז היה איזה קווטה ככה שבשתיקה, וזהו, וככל שהשלטון בגלל שיטת הבחירות שלנו ושיטת הממשל שלנו תלוי בכפות המוזניים החרדיות בכנסת, כך זה יימשך.
לא, אבל אני שואל ככה, לפי איך שאתה מסביר...
אני יודע, אם שאלת אם יש לזה גם רובד עמוק יותר...
לא, אני שואל, אם הרי לכאורה על פניו כל אדם ברדד, נניח אני בא לביבי נתניהו או לגדעון סער, שר החינוך,
כן.
ואומר לו, תשמע, 25% זאת מסה בחברה. מסה שאתה מחנך אותה לא לשרת ולא לעבוד וגם להתנגד לתפיסת העולם הנאורה, זה חומר נפץ. הוא יסכים עם זה.
תראה, מה זה משנה מה שהוא יסכים בחדרי חדרים? הוא לא יעשה דבר כיוון שהוא רוצה לשלוט. הוא לא רוצה לוותר על השלטון, הוא פוחד שמה הוא יוותר על זה, וקדימה למחרת היום תיתן את הדברים שהוא אולי יבטל לחרדים.
אז מה, אז,
לכן אז... כל עוד שיטת הבחירות שלנו איננה מאפשרת למפלגה אחת לקבל רוב ולשלוט, כמו בשיטה האנגלוסקסית של בחירות אזוריות רוביות, אנחנו נשאר במצב האומלל הזה, ובאמת, ומדינת ישראל תמשיך להידרדר עד לתהום.
רגע, אני לא משוכנע בשינוי השיטת הממשל. אני אסביר לך. אני אסביר לך למה. כי נניח שיש מפלגה שמציעה את האג'נדה להפרדת הדת מהמדינה, כולל ביטול התקציבים למערכות חינוך פרטיות כמו החרדים, והנה הציבור, במקום לבחור במפלגה כזאת, בוחר במפלגות של שהאג'נדה שלהם היא אך ורק ביטחונית גרייד.
תשמע, ברור שבשיטת הבחירות הרוביות, האזוריות, אין סיכוי למפלגה קטנה עם אג'נדה חד נושאית, נכון. אג'נדה חד נושאית צריכה להשתלב בקואליציה הגדולה שמהווה המפלגה שקמה על פי שיטת הבחירות האזורית. נכון, זה בהחלט נכון, אבל הניסיון הוכיח במדינת ישראל, אנחנו 60 שנה חיים בשיטת בחירות יחסית מוחלטת, שאין לה אח ורע בעולם, אני אומר את זה בוודאות, אני מכיר את הדברים, אין אף מדינה אחרת בעולם שיש לה שיטת בחירות ארצית יחסית מוחלטת, לכן אנחנו הולכים בדבר הזה, האם משהו הושג בתחום של קידום הדברים שאתה מדבר עליהם? אתה יודע מה? לא הפרדת הדת מהמדינה, פחות מזה, הקטנת הכפייה הדתית, האם משהו השתנה בענייני המעמד האישי, ב-60 שנות המדינה, להפך הולכים ומחמירים בחקיקה גם בתחומים נושאים. הנה עכשיו הולכים להעביר את חוק החמץ שיעשור לחלוטין, לא רק בפומבי, הצגת חמץ בפסח לשם מחירתו, כפי שהיה כתוב בנוסחה הקודמת של החוק, שגם היא משנות ה-90, היא תוצאה של מקח וממכר קואליציוני. אז מה אתה רוצה?
אז לא, אז אם ככה זה לא שצריך לשנות את שיטת הממשל, צריך לשנות את התפיסת של הציבור.
לא, כי הציבור לא... תפיסת הציבור המשיח ישנה.
אז רגע, אז
מה... הדרך היחידה זה ליצור קואליציה בעזרת שיטת הבחירות האזורית רובית, שבתוכה יש אנשים שיפעלו למען שינוי הדבר הזה, וקואליציה כזאת, מפלגה כזאת גדולה, לא תהיה תלויה בכף מוזניים. אם ביבי מחר יקבל רוב מוחלט, או ביבי או ברק, לא חשוב, הימין או השמאל, יקבלו רוב מוחלט, הודעות לשיטת הבחירות האזורית הרובית, ולא יעמדו בפני צורך במסע ומתן קואליציוני כדי להגיע לשלטון, המצב יהיה הרבה יותר טוב.
אתה חושב שברק יפריד את הדת מהמדינה?
רגע, למה אתה קופץ עד הפרדת הדת מהמדינה? זה גולת הכותרת של התהליך. בוא נסתפק בזה שקואליציה כזאת, מפלגת עבודה גדולה כזאת, או ביבי כזה, לא חשוב, נתניהו בראשות צירוף ימני גדול, יגיע לשלטון בלי תלות בחרדים, אז אתה יודע מה, הוא עוד לא יפריד את הדת מהמדינה מהיום למחר, אבל הוא ינהיג שיפורים בענייני המעמד האישי שהם מתחייבים. הוא לא יחוקק חוקים שיסרו עליך, אני יודע, שיסרו על חנות למכור גריסים שאיזה רב לא קיבל תשלום כדי לשים על זה חותמת שזה קשר לפסח. אתה רוצה בבת אחת להגיע להפרדת הדת מהמדינה? אתה יודע מה, הלוואי שנצליח להתקדם גם בהדרגה ולא להגיע למהפכה במכה אחת.
תגיד לי, אתה מכיר את הנתון הזה שילדים מעל גיל 18 במגזר החרדי מונים היום בערך 90,000, עכשיו אני לא מדבר על מערכת חינוך חובה, כלומר תיכונית, אלא מעל גיל 18.
כן, מבוגרים.
מבוגרים, שבעצם ההשקעה ללימודים שלהם בעולם הישיבות, כלומר ללמוד את התלמוד הבבלי, הוא 680 מיליון שקל בשנה.
תראה, אני לא בקיא בכל המספרים, אני רק יודע דבר אחד שצועק עד לב השמיים. הבחורים החרדים האלה יושבים בישיבה, אינם משלמים שכר לימוד, ועל חשבון המדינה הם לומדים ומתקלקלים, כי הם גם מקבלים את כלכלתם שם. לעומת זאת, הסטודנטים באוניברסיטה שבה ביליתי את כל חיי, ובכל האוניברסיטאות האחרות בישראל, באים הסטודנטים, בדרך כלל לאחר שירות צבאי, משלמים שכר לימוד וצריכים לדאוג לכלכלתם. רק המצטיינים ומקבלים מלגות שמסתרם פוחת בגלל הצמצום בתקציבי האוניברסיטה. אז אני לא מכיר את המספר הזה, אני מודה, אבל אני מכיר את הפער הזועק עד לב השמיים בין מה שקורה באוניברסיטאות מבחינת רווחת הסטודנטים לבין החיים הטפיליים על חשבון משלם המיסים של בני הישיבות.
אז רגע, אני שומע אותך כועס על זה.
מאוד.
ומאידך, הסטודנטים, כשאני בא ואומר להם את הנתון הזה ש-685 מיליון שקלים מוזרמים לילדים מעל גיל 18, לא מדבר
כן,
על ישיבות.
כן, ברור.
והם אדישים.
אדישים, לכן המצב הוא כזה. איך? איך? שכנראה...
יש לך איזה היצא?
אז תראה, או שהם יתעוררו מאדישותם כשנעמוד על עברי פי פחת, או שהם לא יתעוררו מאדישותם ונידרדר אל התהום, כן.
אוי... אני פשוט מרגיש איזה מין חוסר אונים בפנייה שלי לציבור הצעיר שהוא בעצם סובל, עובד כסטודנט כדי לשלם את המלגה שלו.
הוא יגיד לך, אנחנו עייפים, אנחנו משרתים בצבא ואנחנו הולכים למילואים ואנחנו צריכים לעבוד במקביל ללימודים שלנו, כי לא לכולם יש הורים עשירים והמלגות הן מעטות, ספורות ובלתי מספיקות. אז אין לנו כוח לפעילות ציבורית. אני מכיר את הדברים האלה, כן? זה המצב, והחרדים מנצלים את זה. הפעילות שלהם גם נותנת להם זמן לפעלתנות הזאת. לאיך הם ממלאים כל הפגנה וכל כינוס? קודם כל, מודיעים לתלמידי הישיבות לבוא בהמוניהם לכל מקום. מה יש? הרי מי שמפרנס אותם, הוא מחלקל אותם, הוא מזין אותם, גם אומר להם איך להתנהג. זה צבא... צבא סדיר מוכן עומד אכן לכל פעילות פוליטית בכיוון הזה. אז הם לא צריכים שם אנשים עירניים. הם צריכים זה, המצב הנוכחי הוא בדיוק מסודר עבורם.
איך אתה מסביר את זה שהציבור שותק לנוכח היהירות הבוטה של הרב עובדיה יוסף, שמדבר ממש שרה?
תראה, לרב עובדיה יוסף, זה לא דוגמה, אני חושב שהציבור לא לוקח אותו ברצינות.
אבל הוא מנהיג רוחני של מפלגה.
בסדר, אבל הציבור החילוני מתייחס אליו כאל ליצן החצר וכאל מוקיון, ולכן הוא לא מגיב על מה שהוא אומר. אתה יודע מה, הוא לא מעורר יראת כבוד בתבונתו שהוא משפיע בדבריו.
אוקיי, אבל לא מעורר יראת כבוד, אבל יש לו השפעה. בעצם הוא יקבע לאלי ישי...
לא, אני לא מקבל את זה. אני חושב שהוא בובה שמאחוריה אלי ישי וחבריו עושים מה שהם רוצים.
אתה חושב בעצם שמי שאומר, מי שקובע זה באמת הפוליטיקאים?
בוודאי, אין לי שום ספק בכך. זה הכל העמדת פנים. גדולי התורה וזה, זה הכל העמדת פנים. זה פוליטיקאים ממולכים שיודעים להשתמש בסמלים ובמוסדות כדי לקיים את מעמדם. בציבורם וביחס לציבור כולו.
מה דעתך, אני קצת גולש לנושא אחר, אבל בהקשר החברה החרדית שהולכת וגדלה, שגם בעצם מתרחבים בשכונות חילוניות ומתחילים לפתוח גם קווי מהדרין באוטובוס. מה דעתך על קווי מהדרין?
קודם כל אני לא יודע מה זה מתרחבים בשכונות חילוניות. יש להם משאבים, אני מדבר באופן קונקרטי. הודות למשאבים העומדים לרשותם, הם קונים דירות בשכונות חילוניות כדי להכניס לשם את אנשיהם ואחר כך לשנות את אופי השכונה.
נכון.
הם ניסו לעשות את זה באופן שיטתי בקריית יובל בירושלים, והודות להתארגנות נגדית, של חבורה של תושבים במקום, שבראשם עמד, טוב, אולי לא כדאי לנקוב בשם פרטי כדי לא לעסוק פה בפרסומות אישיות, אבל בראשם עמד תושב המקום, איש האוניברסיטה העברית אגב, שהתארגנו ופעלו ולחמו והצליחו למנוע את התופעה הזאת עד עכשיו. אז אני לא יודע מה יהיה לגבי העתיד, אבל אני כמובן מתפעל ומברך על הפעילות הזאת. עכשיו, לגבי עניין קווי המהדרין, לפי דעתי צריך פה לפעול בהם ולמנוע את זה באופן חוקי. זה בסמכות משרד התחבורה שמפקח על הזה, ועד שזה, כל עוד זה לא קרה, לא צריך להניח לזה לפעול. אני לא יודע, אני הולך ברגל בדרך כלל, אני ממעט לנסוע באוטובוסים. בקווים שאני משתמש בהם מדי פעם, לא נתקלתי בתופעה הזאת. אני מודיע לך שאם מתקל בתופעה הזאת, אני אצפצף על כל מי שיגיד לי, תשב פה או תשב שם, וברגליים שלי אני אנסה למנוע את החרפה הזאת, שיש גטו לנשים וגטו לגברים או להפך.
החרדים טוענים, שוחחתי עם חרדי, ואומר לי, תשמע, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שתהיה הפרדה, זה לא עושים את זה בכפייה, אלא זה רצון קהילתי.
אוקיי, אז אם זה וולונטרי, אז בסדר, אז מי שירצה יישב פה, ואני ארצה לשבת דווקא ליד האישה החסודה ביותר, שלידה יהיה מקום פנוי.
לא, אבל הם רוצים לעשות סדר, היות ומבחינה הלכתית, צריך לשבת בצניעות, וחלק מהצניעות זה לא לראות...
כן, אני מבין, אתה יודע, אז הם רוצים שהם יעשו בביתם, בפרסיה, הכלל שייך לכלל ולא להם, והם לא יכולים לכפות את ההלכה שלהם על מי שאיננו כפוף לה, על מי שאיננו רואה עצמו כפוף לה. זה שהם רוצים, בבקשה, בביתם, שהם יעשו מה שהם רוצים.
לא, הם
יתנו... תשמע, בדיוק כמו שבריכוזים החרדים בערים אחרות בעולם אין כאלה דברים, והם למדו לחיות עם זה, ככה צריך גם ללמד אותם לחיות כאן. מה, בברוקלין ובוויליאמסבורג של ניו יורק יש להם היכולת לכפות כאלה דברים? שם בצפון לונדון, איך קוראים לשכונה הזאת, השם ברח ממני לרגע, שהיא דומה ב-100% ל-100 שערים. הם בביתם עושים מה שהם רוצים, בבתי הכנסת שלהם. אבל הרחוב, הציבור, הפרסיה לא שייכת להם. במדינת ישראל, בגלל רפיסותו של השלטון ושל הציבור, הם באמת מנסים לכפות ומצליחים בפעמים רבות לכפות את הנורמות שלהם על הציבור כולו.
הנה, החוק, אם אתה מכיר את החוק, החוק לא מגן מפני תופעות כאלה, זאת אומרת שאסור לעשות אפרטהייד במרחב הציבורי?
אני לא יודע, אני לא מכיר את המצב המשפטי, אני מניח, אני לא יודע בדיוק, אני מניח שבאוטובוסים להניג בכפייה הפרדה אין להם סמכות חוקית, כרגע. ואני מקווה שמשרד התחבורה לא ייתן להם את הסמכות הזאת. תראה, הם מנסים, אבל החוק משנה, הם לא ניסו בכוח פה למנוע את הפעלתו של החניון הזה ליד העיר העתיקה בשבת, כשהעירייה החליטה שזה אבסורד, שאלפי מכוניות שמתגודדות בשבת, אנשים חונים על המדרכות, חונים בכבישים ומסכנים את חיי העוברים והשבים, ולידם נמצא חניון בין אלפי מקומות שהוקם בכסף ציבורי והוא סגור בשבת. אז העירייה וראש העירייה שראוי לשבח על הדברים האלה כאן בירושלים, שינו את המצב, הם ניסו בכוח לכפות את הנורמות שלהם, אבל הודות לעמדה הנחושה של העירייה, והמשטרה הייתה צריכה לקיים את הסדר הציבורי, ואני מבין שההפגנות כבר חלפו מן העולם.
אתה היית ממליץ לחברה החילונית פשוט לקום ולעשות באופן מפגין ואפילו פרובוקטיבי לעלות לקווי המהדרין האלה?
אני לא רואה בזה שום דבר פרובוקטיבי.
לא, פרובוקטיבי במובן הזה שאתה נוסע בכוונה בקו הזה, לא בגלל שזה...
אני נוסע באוטובוס, ואם אני רואה שיש מקום פנוי, אני אבחר איכן לשבת. כך צריך לנהוג, כן?
וצריך לעשות את זה באופן יזום, לאו דווקא באופן טבעי?
כן, ולעשות זה בו... אגב, אני אספר לך על דברים שאני נתקל בהם. לצערי הרב, בשנה האחרונה הייתי במספר לוויות. במדינת ישראל, למרות איזה פיקציה של פה ושל איזה בית קברות חילוני באיזה מקום, כמעט כל שירותי הקבורה מסורים בידי החרדים, בידי החברות קדושות האלה.
חברות, כן. החברות
קדיה, הקדושות, הקדושה היא מהן והלאה, אבל לא חשוב, כך הן נקראות, החברות הקדושות האלה. הם בשנים האחרונות הם הניגו, קבעו שלטים על שמורים להפריד בין גברים ונשים במקומות הכינוס של ההלוויה לפני שיוצאים לדרך, ושם
מוספידים כאילו.
כן. ראיתי איך הציבור מצפצף עליהם, ואיש לא שועה להוראה החדשה הזאת של הפרדה, שמנסה ליצור שם מראית עין של בית כנסת או משהו כזה, למרות שזה לא בית כנסת, אין שם ארון קודש ולא כל הדברים האלה. אבל הם מנסים, כן. ממה שאני רואה, הציבור החילוני כאן מצפצף, ולא מקיים.
כאן זה בבית הקברות.
קורא לזה פרובוקציה? אני לא קורא לזה פרובוקציה. מה שהם עשו זה פרובוקציה. ההפרדה הכפויה באוטובוסים, זאת התנהגות פרובוקטיבית.
טוב, למה אנשי האקדמיה לא יוצאים למלחמה?
תשמע, אנשי האקדמיה הם כמו כל ציבור אחר של סנדלרים, אינסטלטורים, פועלי בניין, חקלאים ואחרים. אל תצפה מהם, זה הציבור הישראלי.
לא, כי זה נשמע לי...
כל הציבור הישראלי...
זה נשמע לי נורא...
אני יכול להתחיל להיכנס לחיים במלחמה מתמדת, והפחד מפני התפרצות אלימה, ועומס המילואים, והמועקה הביטחונית, וכל אחד חי בסימנים, מציג סימני שאלה, מה יהיה ועד כמה זה יימשך, ואולי לא תמיד נצליח. וכבר היו לנו, כי אז זה תופס את תודעתו של הציבור, גם את מרצו וגם את תשומת ליבו. אני חושב שזה אחד ההסברים. אולי יש גם הסברים נוספים, אינני יודע.
תראה, אני אתן לך דוגמה של שיחה שהייתה לי עם איש אקדמיה, ואמרתי לו, אתה יודע שבאיראן עושים הפרדה בין גברים לנשים באוטובוס. והוא עשה לי, אוי, 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 האיראן הזאת, ואז אמרתי לו, אבל זה גם פה. ופתאום הרגשתי שהוא לא כל כך אומר, אוי, אוי, אוי.
נו טוב, אז הוא כזה, אז מה אתה רוצה? אז יש אחריות קולקטיבית בין אנשי האקדמיה? אז אני צריך להשיב בשמו למה הוא כזה פחדן?
לא.
למה הוא שפן? לא יודע, אני לא כזה. אבל אנשי האקדמיה לא עשויים מאור אחד, זה ציבור מגוון, כל אחד בא עם יטענו, עם ערכיו, עם תכונותיו, עם דעותיו, וזהו. יש אנשי אקדמיה מכל הסוגים. יש אנשי אקדמיה שתורכים בארץ ישראל השלמה בריבוע, ויש אנשי אקדמיה שמארגנים חרמות נגד מדינת ישראל בחוץ לארץ. אלה אנשי אקדמיה ואלה אנשי אקדמיה. נו, אז מה? טוב, זה ציבור, ככל הציבורי, מגוון. אין לו מאפיינים התנהגותיים מיוחדים.
מה התחזית שלך למדינת ישראל?
אני לא עוסק בנבואות.
לא נבואה.
לא, אלא... אני לא תשמע ממני כזה דבר. אני הייתי כל חיי היסטוריון, ואני שמח כשאני מצליח להבין את העבר. מה יהיה, אני לא יודע. יש פה פועלים משתנים כל כך רבים ובלתי ניתנים להערכה, שאף אחד איננו יכול לנסות כזה.
למה? אני...
לא, אני לא עונה לך.
אני אגיד את הערכה שלי.
תגיד, בבקשה.
לכאורה, אם יש לך 25% ילדים חרדים...
אה, הדבר הקונקרטי הזה? כן.
אז נראה לי שעוד 12 שנים הגיוס, השנתון הגיוס יהיה מיעוט שחל עליו חובת גיוס בכלל, ממנו ייגזרו רק 52% שהתגייסו בפועל, למעשה יתגייסו רק כמעט 25% מהשנתון של גיל 18 בחברה הישראלית, וכאילו אני לא רואה שצריך להיות נביא בשביל זה.
כן, תראה, בסדר, נחלש מאוד. נחלש מאוד. אגב, אני מוכרח להגיד לך, בקשר להצטמצמות השנתונים, בוא נאמר את האמת, זה לא מדובר פה אך ורק בהשתמטות החוקית של החרדים.
גם של הערבים.
יש תופעה של השתמטות של אנשים מסיבות של נוחיות אישית, או של אידיאולוגיות שעוצבו בעיוורון לגבי הצורך בצבא חזק במדינת ישראל, ואני לא מבין למה שלטונות צהל, או מערכת הביטחון, או משרד הביטחון, מניחים למכה הזאת להתפשט, כי פה יש אמצעים חוקיים. במדינת ישראל השירות הצבאי הוא לפי חוק. אז החרדים משתמטים לפי החוק. אבל אלה שמשתמטים כי אין להם מוטיבציה או הם אינם רוצים, מה זאת אומרת? צריך להפעיל לגביהם את חוק שירות ביטחון שקובע סנקציות על מי שמשתמט, ולהעמיד לדין את המשתמטים והעריקים.
טוב,
אני לא מבין את ה... למה פה צריך לעסוק בפדגוגיה וצריך לשלוח קציני צהל לבתי ספר שיסבירו? אולי שיעשו את זה, זה בסדר, זה לא יזיק. אבל זה לא תחליף לאכיפה מכוח החוק.
אבל תראה, עצם זה שהחוק מתיר לחרדים לא להתגייס, זה משפיע ומשליך על הציבור החילוני.
זה לא צריך להשפיע. הפטריוטיזם הישראלי צריך להיות מעל כל דבר אחר. כי אם לא נתגייס, מדינת ישראל תחרב, ואם מדינת ישראל תחרב, אנחנו נרצח כולנו. כי אם חס וחלילה פעם אחת הערבים יגברו עלינו, גורלנו יהיה כגורל יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה. אז פה לא צריך לעשות שום ויתורים ושום הנחות. אנחנו צריכים לשרת בצבא ולהגן על מדינת ישראל ללא תנאי ובכל מצב.
אוקיי. תודה לך, פרופסור יהושע פורט, היסטוריון של המזרח התיכון.
תודה רבה, שלום.
שיהיה יום נעים. ביי ביי.